אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם. הוא אחת מהדמויות המסתוריות ביותר במיתולוגיה היהודית. אדם שהיה מנטור לחשובי ההוגים, מחתן פרס נובל אלי ויזל, דרך הפילוסוף הצרפתי אמנואל לוינס ועד הרב עדין שטיינזלץ. לא רק אותם הוא לימד, אלא הוא נע ונד ברחבי הכדור, מצרפת, דרך מרוקו, מאורוגוואי ועד קיבוץ סעד, ואסף תלמידים שנשבו בקסמו. אבל איש מהם לא מצליח לספר סיפור קוהרנטי אחד אודותיו. אפילו על שמו איש לא מסכים. האם קראו לו הלל פרלמן? אולי מרדכי בן שושן? אולי מרדכי רוזנבאום? אולי בכלל ויקטור סושן? ומאיכן הוא מגיע? האם הוא ספרדי? אשכנזי? נולד במרוקו? אולי בפולין? אולי בכלל בירושלים? והאם הוא אכן קבור במונטווידאו שבאורוגוואי, או שהוא נצפה כשהוא חי בין 120 באיטליה?
כאן דוקו, האסקט עם גואל פינטו.
שלום לכולכם, אנחנו בכאן דוקו, האסקט שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים המשודרים בכאן. היום אנחנו עם יוצר הסרט חידת שושני, שהוצג כבר בפסטיבלים ואף זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר של השנה מטעם פורום מבקרי הקולנוע בישראל. שלום למיכאל גרינשפן, לא רק הבמאי של הסרט אלא גם הגיבור שלו. שלום מיכאל.
שלום לך, אני לא הגיבור.
אתה הגיבור, אתה הגיבור, אני יכול לומר את זה בתור הצופה. אני שמח שאתה נמצא כאן איתנו. מתי אתה מבין, כי אם אנחנו מדברים על חתיכת זמן, עשור שלם, ששושני הולך להיות פרויקט חייך?
לא הבנתי את זה בהתחלה, לצערי. הזהירו אותי. אל תתעסק עם הדמות הזה. כאילו, הוא מסוכן. לא רק מסוכן לאלה שהכירו אותו, גם לכל אלה שחקרו אותו. שמעתי אפילו כל מיני אמונות תפלות, שהוא מביא מזל רע, שהוא השטן, שהוא סתחה אחרה, אתה יודע, זה... אל תתעסק, לא האמנתי, אני לא בן אדם שמאמין באמונות תפלות. חקרתי את זה וחשבתי שתוך שנה אני אסיים את הסרט. לקח 11 שנה. גואל.
עד שהגעת אל קו הגבול.
וואה, לא רק זה, ראיינתי מאות אנשים בכל מקום בעולם, והסרט היה מוכן ותקוע שנים, בגלל סיבות בירוקרטיות, לא קשורות לתחקיר עצמו.
אתה יודע לומר מה בדמות הזאת?
כן.
שאתה יודע מה, אתה משאיר בסרט שלך כל כך הרבה אופציות פתוחות, אני גם מניח משהו על השולחן. אולי האיש הזה לא היה קיים בכלל. אולי זה הכל מיראז' אחד נכון. גדול. אבל לפני שנניח את התזה שלי, אני אשאל למה הוא תפס אותך? למה המסיו שושני הזה שיגע לך את הראש?
נכון. אז קודם כל, אנשים גדולים שאני מעריץ אותם, כמו אמנואל לוינס ואלי ויזל, דיברו עליו כבן אדם יוצא דופן, כן? רק כדי לסבך את האוזן, אמנואל לוינס, שלמד עם, אתה יודע, היידגר בגרמניה, הוא נחשב כפילוסוף דגול, הוא אמר שבחיים שלו הוא לא פגש עוד גאון בסדר גודל כזה, כאילו, הוא משווה אותו דווקא להיידגר, שהיה, אתה יודע, מאוד מפורס, נאצי, נמר שמו, אבל להבדיל, כאילו, מי זה השושני הזה? אף אחד לא מכיר אותו, אם אתה לוקח את הכרכים הרבים של האנציקלופדיה יהודאיקה, כן? יש, לא יודע, 20 כרכים, אין מילה, אין מילה אחת על השושני, זה נשמע כמו בדיחה, כן? אז כל בן אדם סקרן רוצה לדעת מי באמת מאחורי המיתוס הזה, מי היה? אומרים שהוא גאון כמו איינשטיין. אז מי זה השושני הזה? אז זה התחיל מסקרנות, ואני גם בן אדם שאוהב לחפש את האמת, כאילו, אז אני גם למדתי קצת פילוסופיה, קצת, אתה יודע, ו... אני חשבתי שאם אנשים גדולים אמרו שיש פה בן אדם שאולי הבין משהו מהעולם שלנו, אז כדאי לדעת מה הוא אמר.
בוא ננסה לראות מה הוא ידע. וכמובן שהתזה שאני מניח כאן על השולחן בינינו, היא פחות רלוונטית, כי כשאנשים כמו אמנואל לוינס ואלי ויזל מעידים בקולם, בעצמם, בגופם, מול מצלמות, על המצאותו שמין גאון שכזה, אתה מקבל את זה. אתה לוקח את זה כמין תורה מסיני. מתי אתה מבין שאתה בצרות?
כל דרך, לאורך כל השנים האלה היו צרות. קודם כל, הוא נפטר לפני יותר מ-55 שנה, כן? אז העדים כבר סקנים. למשל, כשנסעתי לאורוגוואי, קבעתי פגישה עם בן אדם שהבטיח לספר לי סודות, והוא מת לפני שהגעתי. בן אדם אחר נפטר בדיוק בזמן שהייתי שם, כאילו... גנבו לי דברים גם לאורך כל ה... כי סיפרתי גם, העברתי הרצאות על הבן אדם, וביקשתי מכולם לשמור על סוד. לא שמרו על סודות ופרסמו דברים. אז צרות היו מההתחלה עד הסוף, וגם אני אגיד לך, חשפתי כל כך, מצאתי כל כך הרבה חומר, שאחד הצרות זה היה לערוך סרט של שעה וחצי, ולא של 10 שעות או 20 שעות. יש הרבה עדים מצוינים שלצערי נפלו בעריכה.
בוודאי.
כן.
מתי אתה מבין שאתה חלק מהסיפור, שהמסע שלך והעמידה שלך ככוכב משנה בסרט היא הכרחית ליצירה?
אני אגיד לך, כבר בזמן התסריט, כאילו, איך אפשר לספר סיפור על בן אדם שלא רצה שיספרו סיפור עליו, והוא רצה שנשאל שאלות. הוא היה, לפי פרופסור שלום רוזנברג, זכרונו לברכה, מעיד עליו שהוא היה סוקרטס היהודי.
כן.
הכל מתחיל בשאלות. אני יודע שבימינו הרבה אנשים בטוחים ורוצים לתת תשובות על כל דבר. לא, להתחיל בשאלות. אז איך לשאול שאלות בסרט... אז צריך...
שמישהו ישאל אותם.
מישהו ישאל אותם.
עוד יותר מזה, אם כבר אנחנו מדברים אודות סוקרטס היהודי, אתה מלמד אותנו בסרט שלך שלוינס האמין שהאמת לא צריכה להיות חשופה
נכון.
לכולם,
נכון.
אלא רק למי שמסוגל לשאול את השאלות הנכונות.
נכון.
אתה מרגיש שאתה מסוגל או שהיית מסוגל לשאול את השאלות הנכונות?
תראה, אני מקווה, זה אני לא יכול להעיד על עצמי, כן? אני חושב שהצלחתי קצת לשאול שאלות. אפשר כבר לחשוף דבר אחד. הנה, היה תלמיד של שושני בשם ג'ורג' פולדז, זיכרונו לברכה, שלמד גם יחד עם החבורה של לוינס. הם למדו, הייתה כיתה של כ10 אנשים. כן, שלמדו כל שבוע עם שושני, במשך שעות, זאת אומרת. אז הוא אמר, ג'ורג' פולדס, שלא שאלו אותו אף פעם מה השם שלו, מר שושני, מה השם האמיתי שלו. למה? משתי סיבות. אחד, הוא לא היה עונה, הוא לא היה חושף את זהותו. דבר שני, היה ברור לכולם שזה לא מעניין, לא מעניין. הוא בן אדם שאמר, תתעסקו במהות, במחשבות. אל תתעסקו במציצנות ולדעת דברים פרטים אישיים על כל אחד, כן, איך הוא נראה, כמה כסף יש לו, מה... ולסערי הרבה כותבים על מר שושני מאמרים, הנה, שם האמיתי שלו זה ככה וככה, וחושבים שחשפו את הכל. לא, זה ההפך. מי שעוסק בשם שלו, אז לא הבינו את האיש. האיש... אני מודה שזה נדיר וזה יוצא דופן, אבל האיש חשב שמי שעוסק בפרטים אישיים של הבן אדם לא מבין, כאילו לא, זה בגדר לשון הרע מבחינתו. זה ייחודי מאוד.
אתה תחת כישוף.
נכון.
אתה תחת כישוף,
נכון.
אין דרך אחרת להגדיר את זה.
לא רק אני, שתדע. בכל העולם, אני פתרתי אתר, אינטרנט וגם דף בפייסבוק וזה. בכל העולם כותבים לי אנשים מאודו, מארצות הברית, מדרום אמריקה, אנשים ששמעו על האיש הזה, תחשוב, היה יכול לקבל כל פרס בעולם עם החוכמה שלו. היה יכול להיות עשיר מאוד. הוא לא רצה, הוא רצה להישאר אלמוני. זה נדיר. אתה יודע, כמה אנשים לא רוצים לבוא אליך לרעיון? כולם רוצים להתפרסם, רוצים כבוד וזה. הוא לא רצה. אז כן, פה דמות מרתקת מהתחלה עד הסוף, ואני מודה שהתעניינתי. תראה, זה השכר של...
זה קאט שושני, נכון?
יש סוג של קאט.
זה סוג של קאט.
כן, יש מריצים בכל העולם. צריך להגיד גם שיש כאלה שנזהרים ממנו מאוד, שאומרים שהוא השטן, שהוא היה בן אדם רע, משפיל, הוא גנב דברים.
נשים. כן, הרבה מאוד נשים.
כן, כן, בעידן היוטו, המיטו הוא היה נכנס לכלא, נראה לי. תראה, בוויקיפדיה כתוב שהוא היה רב. הוא לא היה רב. הוא לא היה רב בחיים שלו. אז זה דמות שנויה במחלוקת לגמרי.
אז מה היום, אם אתה ואני יחד היינו פותחים עמוד מידע על מר שושני? מה היינו כותבים? מי הוא מר שושני?
אז הייתי מתחיל בזה שזה לא מעניין. למה לדעת מי הוא היה? אז הוא אמר לאלי ויזל, זה מופיע בסרט, שצריך להגיד שהייתה לי הזכות להראיין את אלי ויזל לפני מותו, ששושני אמר לו שזה לא מעניין מי הוא. כאילו, מי הוא שושני? מה שמעניין זה מה שהוא אמר, מה שהוא עשה, כל החיים שלו הוא לימד. הוא היה מורה, שושני.
אז כתבנו שזה לא חשוב מי.
כן,
מה השורה הבאה שהיינו כותבים?
היינו כותבים, תלמדו. היינו כותבים מה שהיה חסר אולי בשביעי באוקטובר. זה אני עשיתי את הקשר הזה עם האקטואליה. הוא היה איפכא מסתברא. זאת אומרת שכל בן אדם שהוא היה פוגש, שושני, הוא היה... מכיר אותו, יודע מי הוא, יודע מה הוא אומר, והוא היה הופך אותו. לפעמים משפיל אותו. ואנחנו צריכים אנשים כאלה, אתה יודע, שעוזרים
להם... שיצאו מהקונספציה.
כן, לצערי, הוא לא היה במתכל שושני, אבל לדעתי הוא היה חסר. אנשים, והייתה יחידה, כפי שאתה יודע, איפכא מסתברא, וצמצמו אותה עד כדי כך שרק בן אדם אזרח, עובד צה"ל, עבד שם. חבל. חבל, צריך תמיד לנסות לחשוב האם אנחנו טועים, האם אנחנו יודעים את הכל. הוא היה בן אדם שאתגר את כולם, כולל לוינס, כולל עוד פרופסורים למיניהם. הם לפעמים הזדעזעו, כן, ממה שהוא אמר להם וזה. אבל בזכותו הם הפכו לאנשים יותר טובים.
אז אני רוצה באמת לדבר על האתגור הזה שעליו אתה מדבר, ולקרוא עבורכם מאזינות ומאזינים מתוך ספר שאלי ויזל פרסם בשנות ה-50 של המאה הקודמת. הוא יצא בעברית תחת השם עיר המזל. מהקטע הזה, מיכאל, אנחנו יכולים ללמוד גם על חוכמתו הגדולה של שושני, וגם על האיפכא מסתברא שעליו אתה מדבר כעת. השם שושני, מאזינות ומאזינים, לא מופיע בקטע הזה, זה דמות אחרת שויזל יצר, אבל אנחנו יכולים
השם של הדמות ורדי.
ורדי.
ורד, שושן.
זה מהאזורים האלה, אבל לא, שושני לא מופיע. וכך אלי ויזל עצמו כותב בספר הזה, על גבי פסוק מהמקרא, בנה מקדש מעט, על צריכיו, שמשותיו הססגוניות, חומותיו ושתיקותיו, הייתה כאן מלאכת מחשבת של דרשנות, אנשים התייפחו בלי להבין מילה, אלא שקולו יפה היה, עמוק, מגיע למרחוק, את סימני החרדה הראשונים הביאו ראשי הישיבה ואחדים מהזקנים, הם נשאו ראשיהם, כאילו ביקשו להיטיב, לתפוס ולתחום את משמעות הדברים ששמעו אוזניהם, בבת אחת נתחבר להם כי הדרשן אינו מאסס מלחלל את השם. כל המובאות מהתלמוד, מספר יחזקאל, מהזוהר, מספר היצירה, כשהן מצטרפות זו לזו, כוונתן אחת בלבד, חילול השם. וזה מעניין כי גם מהסרט שלך אנחנו לומדים שהאיש הזה יושב מול הענקים הגדולים האלה ומלמד את כולם לחשוב הפוך ממה שנדמה להם שהם צריכים לחשוב.
נכון, וזה בנה אותם. מדברים פה על אינטלקטואלים בתחום הפילוסופיה, הכתיבה, אבל הוא גם לימד אנשים שהפכו לפרופסורים לפיזיקה, מתמטיקאים, ביולוגיה וכל זה. אחד אמר לי, פרופסור ז'אק גולדברג מהטכניון, שהוא הפך לפרופסור בזכות שושני, שלימד אותו גם לחשוב נכון, ולפעמים בכנסים, בפיזיקה גרעינית בעולם, הוא אמר, כפי שמורי ורבי שושני אמר, צריך ל... זה פשוט מרתק. הוא לימד איך לחשוב. אז אתה יודע, בפרקי אבות כתוב, העמידו תלמידים הרבה, ומניטו, שגם הכיר אותו וגם היה קלש ביניהם, זה מעניין, הרב ליאון אשכנזי מניטו, הוא מפרש את זה, העמידו בלשון להעמיד, שיעמדו התלמידים. כן? לא רק ללמד חומר, אלא ללמד איך לבנות את האישיות שלך.
לגרום להם לגדול.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
כאשר אתה מראיין את אחד המרואיינים הרבים שלך בסרט, ובאמת יש המון מרואיינים בסרט, והוא אומר לך, ראיתי אותו באיטליה לפני דקה וחצי. אתה לא אומר לעצמך, כס כספס, מה קורה?
ברור, ברור. כן, מדובר באינטלקטואל יהודי איטלקי שכתב ספר עליו. מעניין מאוד. אני לא יודעת כמה הוא מאמין שהוא ראה אותו חי, אבל הוא הפך אותו כנראה לקונספט שושני, שזה מעניין. שם הספר זה המזוודה כמעט ריקה. אני חייב לספר לך את הסיפור של... אצלו, שושני היה מגיע, הולך, כמו תמיד. שושני נעלם כל הזמן וחוזר, לפעמים ממשיך את,
את המשפט,
את המשפט שהוא התחיל לפני שנה, כן? ככה הוא היה. והוא השאיר אצל הוריו מזוודה. וזה היה של מזוודה של שושני, אז לא פתחו את המזוודה. בבית שלו גם נעלמו מתי שהוא כפיות בכסף. אז חיפשו, לא מצאו. שושני נעלם כמה שנים טובות, אז החליטו בסוף לפתוח את המזוודה. ומה מצאו במזוודה?
כפיות.
כפיות. אז הוא, זה שם הספר.
אז הוא היה גנב כפיות.
הוא גנב כפיות, אבל הוא השאיר אותן במזוודה שהוא השאיר
בבית שממנו הוא גנב את הכפיות.
כן, כן. מה זה אומר?
מה אתה לומד?
אז הוא אומר שיש פה תיאוריה על כלכלה נכונה, הוא רצה ללמד משהו. כל הזמן נתקלתי בשאלה, האם הוא עשה את הדברים האלה המוזרים בתוך כוונה, האם הוא רצה ללמד לנו משהו?
הוא רצה להטריד את האנשים פשוט.
או שהוא היה סובל מאיזה הפרעה כלשהי, אבל זה מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה חוזר הרבה על... אנשים אמרו שהוא פשוט סבל מאוטיזם, אבל זה לא יכול להיות. כי ההגדרה הראשונה של אוטיסט, בן אדם שקשה לו לתפוס את ה... להבין את האחרים. הוא הבין אנשים יותר מכל בן אדם אחר. הוא קרא אותם, הוא ידע הכל עליהם וזה. אז תראה, הוא נשאר חידל, למרות
כל המסע הארוך שלך.
כן.
שאלה נוספת שעולה במהלך הסרט, אותה חידת שושני, זה שאלת חייו, אם אני יכול לקרוא לזה בצורה כזו. האם הוא היה אני מרוד, הוא מוצג שוב ושוב בתור קלושר, 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 עם בגדים מלוכלכים, עם איש ללא בית, או... שהוא מיליונר, שעד היום משפחות מתפרנסות מהריבית שהוא הותיר אחריו. אתה מאמין לזה, או אתה מאמין לזה, או אתה לא מאמין לא לזה ולא לזה?
הבעיה שאני חייב לחשוף דבר שמופיע בסרט, כן. אז כולם חשבו שהוא באמת עני, והוא נראה עני, אבל... הנה, לא הכנסתי בסרט עדות של אישה שראתה אותו פעם לבוש יפה, עם עניבה, בגדים נוצצים. אבל אני מגלה בסרט שהוא היה בעצם מיליונר. כן, כן. אני לא רוצה לחשוף...
מיליונר שהפך להיות מיליונר, כי מהאנשים שבאו אליו להתייעץ וללמוד, הוא בחן אותם. האם הם אנשים עמידים או האם הם אנשים רגילים?
הוא לימד בחינם.
מהרגילים הוא לא לקח כלום, מהעמידים הוא אמר להם, תביאו קצת כמה שקלים.
אז אותו ז'אק גולדברג סיפר לי שההורים שלו רצו מורה פרטי, והוא אמר, לא, זה לא בשבילכם. הוא לא הסכים בהתחלה. ובסוף הוא אמר, טוב, אתם יודעים מה? אני מלמד את כל היתומים האלה מהמלחמה בחינם. אם אתם רוצים שאני אלמד לבן שלכם, אז תשלמו עבור כל התלמידים היתומים. והוא עשה, כאילו, האבא של גולדברג שילם עבור כולם. אז הוא לקח כסף לפעמים בחינם, אבל הוא גר ברחוב. הוא לא היו לו הוצאות, הוא לא שילם שכר דירה, הוא התארח אצל אנשים, אכל בחינם, כל היום בחינם. הזמינו אותו גם, העבירו לו כרטיסי נסיעה, כמו בכל העולם, בלי הוצאות, והוא גם שיחק בבורסה, הסעון, ואני לא רוצה לספר לך יותר מדי על הכסף, אתה יודע למה? כי מה שקרה זה שהרבה אנשים ירצו לקבל חלק מהאוצר שהוא השאיר.
כי מה, יש לו צאצאים גם?
לא, כי פשוט כולם, אתה יודע, ברגע שיש אוצר, אנשים מתעניינים.
האם אתה, ואתה מזכיר שוב ושוב את האיש הזה שראיינת ואת האישה הזו שראיינת, אתה כדוקומנטריסט, כעיתונאי, אתה מאמין לעדויות האלה?
אז לא לכולן, לא לכולם בוודאי. נגיד, מי שראו אותו בו זמנית בשתי מקומות, אני פחות מאמין. דברים, אתה יודע, לא...
מיסטים.
מיסטים לגמרי, כן. כשמספרים לי שהוא ידע באלפי ספרים, אני מאמין, כי זה חוזר...
כשאומרים לך שהוא דיבר 30 שפות, כן. הוא ידע לדבר מה טיבטית, כן. אם זה שם השפה. כן. אתה מאמין.
זה כן. זה על הידע שלו, על השפות הרבות, כן, כי שמעתי שוב ושוב שהוא דיבר הונגרית פה ולטינית פה, עם המורה ללטינית שלא ידע, אתה יודע, זה שפה מתה, המורה ללטינית פגש במקרה המורה לעברית, שזה היה מר שושני התחיל לדבר איתו לטינית, הוא היה בהלם המורה בלטינית. ופולנית שמעתי שהוא דיבר, וטוב, יידיש, וערבית, ובסדר, הוא ידע שפות, אבל הוא גם ידע מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה, איש.
ואת כל זה, וזה באמת הלב של הגילוי של הסרט הזה שלך, ואנחנו נגיע אליו עכשיו, כי אם חשבנו, וגם זה חלק מעדויות, שהאיש לא כתב מימיו, מבטיחים לנו שוב ושוב, גדולי הפילוסופים, הוא לא כתב.
הוא היה כולו תורה שבעל פה.
מגיע מר מיכאל גרינשפן וחושף עשרות מחברות כתובות בכתב קטן, 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 לא בהיר, לא ברור, לא כלום. אולי זה בכלל קוד ובאיזה שפה זה כתוב, האם זה בעברית, האם זה בצרפתית, האם זה צרפתית שכתובה באותיות עבריות, ואתה מגלה את זה. אנשים בעולם אומרים לך, יש לי. קח את הדבר הזה. הבעיה שכשאתה מקבל את הדבר הזה, אי אפשר לקרוא את זה.
אתה חושף עכשיו את הסוד של הסרט, היית צריך להזהיר את המאזינים, לא להקשיב עכשיו. אבל כן, מצאתי באמת כתבים שלו בכל מיני מקומות בעולם, וזה עוד פרק, על מר שושני. זה, חשבתי שהנה, נגלה עכשיו את כל הסודות שלו. לא. הוא דאג לזה ש...
עוד חידה,
הכל נעול. היה עיתונאי צרפתי בשם סלומו מלכה, שכתב ספר על מר שושני לפני 30 שנה. הוא גם אומר, הוא הלל פרלמן וזה. בכל הספר יש אולי דף אחד, שבו הוא כותב שהוא השאיר כתבים שאי אפשר לקרוא אותם. זהו. הוא מפסיק פה. ואני התחלתי מפה. זאת אומרת שחשבתי, לא יכול להיות שגאון משאיר לנו אלפי דפים, הוא לקח את זה במזוודות שלו במשך 50 שנה.
חוץ מהכפיות.
כן, כן. וטייל עם המחברות האלו בכל העולם, זה היה כל כך חשוב לו, הוא הסתיר את זה, ומה, לא נוציא מזה שום דבר? אז זה היה מסע גם בעולם של שושני, בתוך הראש של שושני. אם המסע בסרט זה למצוא עדים בכל העולם, המסע השני זה בתוך הכתבים של שושני, וזה מרתק עוד יותר. כי אז מנסים להבין אחד הקיצורים שלו. אפשר להבין איפה הוא היה, גם כאילו לפי המקומות שהוא כותב עליהם, לפי אנשים, הוא מזכיר את התלמידים שלו, הוא כותב על ה... והפילוסופיה שלו, הדעות שלו על כל דבר. ומה להגיד לך, זה... זה, עבדתי על זה יותר מאשר על הצילום הסרט. Mm-hmm. זה באמת, ועל זה אני לא מתפרנס, כן? זה פשוט מרתק.
כי זה גם שעת המבחן שלך, לא רק אל מול שושני, לא רק אל מול היצירה שלך, אלא גם, אולי חשוב יותר, אל מול עצמך. כי אנחנו הולכים בדרכו של אדם שאנחנו לא מכירות ומכירים, וכולם אומרים לנו, הוא חכם, הוא גאון, הוא חכם, הוא גאון, ואני צריך לקחת את המילה שלהם, שהוא אכן חכם ואכן גאון. אבל אז יש לנו מכתבים, ואז יש לנו מחברות. וכשאתה מצליח לקרוא במחברות, וגם זה דרך ארוכה, בקושי. דרך מחשבים כן. והכל, כן. האם אתה כאדם מצליח להוכיח לעצמך שבאמת כל מה שאמרו לך הוא נכון, באמת מדובר בחכם וגאון?
כן, כן. אז תראה, רוב הדברים במחברות אני לא מבין. הרוב. אבל כשעובדים חצי שנה על עמוד, אפשר להבין, להוציא משהו. וצריך להביא ספרים, מקורות, ואתה יודע, כשמבינים רעיון, אז פתאום אנחנו מאושרים. אני אומר אנחנו, כי עבדתי על המרברות האלו עם כל מיני אנשים, אקדמיים, רבנים, ואני חייב להזכיר פה שם חשוב. יש אישה חכמה בשם הודיה סמט אכשפי, שכותבת תזה באוניברסיטה בר אילן על מר שושני, על הכתבים שלו. היא כבר כתבה תזה לתואר שני, עכשיו היא עושה דוקטורט, ואני מאמין שבשנים הבאות יצאו ספרים על התורה של
מתוך המחברות האלה שאתה הצלחת להשיג. אז תגיד לנו דבר חכם אחד, בוא נסיים עם איזשהו דבר חוכמה שיוכיח לכל המאזינים שלנו שבאמת מדובר באיזה גאון, כי אני אולי לא מבין, אולי לא חכם מספיק.
אני חושב שאתה מבין כבר, אני יכול שוב, דברים שהם מעליי, אני לא יכול, כי לא הבנתי כלום. נגיד בקבלה, אני לא מבין כלום, mm-hmm. אז אני לא יכולתי להוציא. אבל עצות לחיים אפשר להבין. עצות לימוד, הנה, משהו מאוד פשוט שהוא מסביר. זה, נראה לי שכולם מבינים את זה. הוא אומר, מה ההבדל בין חכם וטיפש? אז אפשר להגיד שהחכם הוא יודע הרבה, והטיפש לא יודע הרבה. הוא אומר, לא. זה לא עניין יחסי, כי גם לחכם יש דברים שהוא לא יודע. ההבדל הוא ביחס לידע, זאת אומרת שהטיפש, מה שהוא יודע, הוא יודע, מה שהוא לא יודע, הוא לא ינסה לדעת, הוא לא ינסה ללמוד. לעומת זה החכם, מה שהוא לא יודע, הוא ינסה לחקור את זה, ולאט לאט, כן, לקלף את כל המכשולים, ואז הוא אומר, החכם יודע שהוא לא יודע את מה שהוא לא יודע עדיין. אתה רואה? אז פה זה גישה, וזה מה שהוא העביר לכל התלמידים. זה חוזר הרבה בכתבים של מר שושני, הוא מספר על עקרונות הלימוד, ואני חושב בסרט גם, שהוא אומר שכולנו חייבים להיות חכמים. אתה יודע שהרמב״ם כתב 13 עיקרים, מי זה האל, כאילו בעצם, הוא מוסיף שושני, זה גם חוצפה, 14. עוד אחד, הוא אומר, חכם הוא. והוא מוכיח את זה דרך הנביאים וזה, הוא אומר, כולנו צריכים, חייבים להיות חכמים. כולנו. לא משנה מאיפה אתה בא, אם אתה עובד עם הידיים.
זאת העבודה שלנו, זה התפקיד שלנו כאן.
ואיך להיות חכם? ללמוד מכל אדם, ולהיות ננס על כתפי ענקים. זה עצה הכי פשוטה של שושני, להיות חכם.
אז אם למדת את זה מתוך הכתבים שלו, אז בוודאי שאתה חכם, בוודאי אחרי מסע של 11 שנים בעקבות החידה הגדולה הזו. חידה שאני לא בטוח, מאזינות ומאזינים שבאמת יש לה פתרון, ואולי זה החוזק שלה בכך שהיא נותרת כחידה. חידת שושני, מיכאל, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. עד כאן, כאן דוקו, האסקט שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים שמשודרים אצלנו בכאן. עורכת האסקט, צהיל אברהם, הפקה ותחקיר, נועה טייב, טכנאי ההקלטה, דימה קרנצוב, תודה שהייתם איתנו.